ובכן, קהל קדוש, היום יום שלישי, כף בשבט, תשע"א, ואנחנו ממשיכים בלימוד נושאים מרכזיים במחשבת היהדות. היום אנחנו נעסוק בתורה שבעל פה. אפשר לומר שהתורה שבעל פה היא מבחינה מסוימת המהות של ההתקשרות בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אז כדאי לדבר על זה. אני רוצה להסביר למה הכוונה. יש לפעמים מחשבה כזאת שהתורה שבעל פה איננה עיקר והתורה שבכתב עיקר. זאת היא אגב העמדה הקראית, כן, שהתורה שבכתב עיקר, תורה שבעל פה לא רק שאינה עיקר, אולי אפילו היא בלוף, איננה אמת וכדומה. אבל יש איזה בעיה באמירה הזאת. כלומר, אם זה נכון שהתורה שבכתב זה כל העניין, או זה המרכז של הכל, אז יוצא שהקדוש ברוך הוא עשה לנו שירות גרוע מאוד, בזה שהוא נתן לנו את התורה שבכתב. מדוע? משום שהתורה שבכתב ניתנה בשפה, שאומנם הייתה השפה המדוברת בשעת נתינתה, השפה העברית המקראית, אבל השפה הזאת, כדי להבין אותה, צריך בעצם לחיות אז. ככל שהעולם מתקדם, או מתרחק, או מדרדר, לא משנה מה, אנחנו צריכים לעשות מחקר, איזה מין ארכיאולוגיה רוחנית, כדי לשחזר את המשמעות של המילים האלה בשעה שהם נאמרו. ובוודאי שככל שהזמן יחלוף, המרחק יהיה יותר גדול. לא רק המרחק מבחינת מספר השעות שעבר מאז מעמד הר סיני, או מאז פטירת משה, אלא גם המרחק המנטלי. ואז בעוד מיליון שנה, ברור שאנחנו לא נבין כלום בתורה לפי זה. איך אפשר לבנות התקשרות בין הבורא לבין הנברא על יסוד אירוע נתון בציר ההיסטורי, שכל הזמן נמצא יותר ויותר בעבר? לא מסתבר. אם אנחנו לוקחים ברצינות את מה שהתורה אומרת, או מה שמסורת היהדות אומרת, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אז לא ייתכן לומר שהבחירה הזאת תתמקד בנקודה בציר של הזמן, אלא היא מוכרחת להיות מתמשכת לכל אורך ההיסטוריה. זאת אומרת שבעצם מה שהתורה אומרת זה שהקדוש ברוך הוא בחר באומה, והאומה הזאת הולכת ומתקדמת לאורך ההיסטוריה. מסקנה, התורה היא ההתקשרות בהווה של הבורא עם עמו. וההתקשרות בהווה של הקדוש ברוך הוא עם עמו, היא באה לידי ביטוי בתופעה החיה של המשך מסורת התורה. וזה מה שאנחנו קוראים תורה שבעל פה. אומרת הגמרא במסכת גיטין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. עכשיו יש פה חוש הומור אדיר בדרשה הזאת של חכמים, כן? שהחכמים אומרים, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל דברים שבעל פה, ואיפה זה כתוב? זה מה זה כתוב, זה בעל פה, לא? עכשיו, יותר מזה, אתה לוקח את הכתוב, ואתה הופך אותו, אתה אומר בשמו, הפוך ממה שהוא אומר. הרי מה אומר הכתוב? ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. כי על פי הדברים האלה קראתי ברית. מה זה על פי הדברים? על פי הכתוב, לכאורה. אלא שחכמים העמיקו מאוד במשמעות של המילה על פי. מה זה על פי הדברים? המילה על פי זה בנוי על המילה פה. כלומר, על יסוד הפה של הדברים האלה קראתי ברית עם ישראל. ולכן אפשר לומר, עיקר התורה נמצאת בפיות, במה שעובר מדור לדור. יש עוד יתרון לזה שדברים עוברים בעל פה. כשמשהו עובר בעל פה, הסיכוי שהוא ישתבש קטן מאוד. לעומת זה, כשדבר עובר בכתב, הסיכוי שהוא ישתבש גבוה מאוד. וזאת מדוע? בגלל שאם, למשל, אני כותב איזשהו מכתב, פתק, ואני מניח את המכתב הזה על השולחן, ואחרי זה אני נעלם. 30 שנה לא רואים אותי. עכשיו מתחילה פרשנות, מה הוא התכוון כשהוא כתב את זה? ואז נכתבים, ואז מתחילות דעות שונות, כמובן. ואז נעשים פרשנויות לפרשנויות. ואחר כך מישהו אוסף את כל החומר של כל הפרשנויות שנאמרו מסביב לכתוב הזה. ואז נבנות אסכולות שונות, וגם האינטרסים האישיים של כל מיני אנשים מתערבים בדבר הזה, והאובייקטיביות הולכת ונעלמת וכו'. כך שזה שדבר כתוב, זה גורם לחוסר בהירות. לעומת זה, ברגע שדבר עובר בעל פה, אז הרוח של הדברים נשמרת. יודעים באיזה הקשר, בפי איזה ראש הדברים נאמרו. מה שנקרא שימוש תלמידי חכמים. ולכן, בהחלט מן הראוי, שאם אנחנו רוצים לשמור את המסורת, הראוי הוא לא לכתוב אותה. אלא עד רבה, להעביר אותה בעל פה. ברור. אנחנו רואים שאיפה שדברים נשמרו בעל פה, אז הם באמת בדרך כלל נשארו אותנטיים, ולא איפה שהם נכתבו. זה עוד, אם כן, מעלה נוספת לתורה שבעל פה. כן, בבקשה. אתה אומר שדווקא בעל פה אנחנו רואים הרבה עיוותים, כגון מיתוסים. אני לא ממש מבין מה שאתה אומר. אדרבה, המיתוס זה הדרך הכי בטוחה להעביר רעיונות באופן בלתי משתנה. כלומר, המיתוסים הם מסורות בעל פה של העמים, שדרכם נשמרה רוח האומה שלהם. אז אדרבה, המיתוס זה מצוין. התורה זה עוד ראיה למה שאני אומר. ברגע שדברים נכתבו, אז כבר היה קשה להבין על מה מדובר.
מה החשיבות של העניין הזה שהתורה נשארה כמו שהיא בלי שינויים?
לכן התורה כמו שהיא נשארה בלי שינויים, זה נכון.
אני מדבר על התורה שבכתב.
התורה שבכתב נשארה בלי שינויים?
כמעט.
נו, אז מה? אז היא נשארה בלי שינויים, ולכן היא לא מובנת. זאת אומרת, טקסט, ברגע שהוא קבוע וקפו, אתה כבר לא מבין מה הוא אומר. ברגע שאתה מתרחק.
יש לזה חשיבות הרי.
ודאי שיש לזה חשיבות. כי דבר השם נמצא שם. הכל נמצא שם. רק כדי לדעת איך זה נמצא שם, בלי תורה שבעל פה, לא יצא לך כלום. זה כמו שאתה לוקח, לפעמים בחפירות, בגניזות, מוצאים כל מיני טקסטים קדומים של עמים שנעלמו, ולא מבינים מה הם אומרים. לעומת זה, אם יש לך אומה חיה, אז אתה מבין על מה זה מדבר. פשוט מאוד. שלום הרב, המציאות הוכיחה אחרת מדברי הרב. מה? השיבושים, כן? השיבושים בספר התורה של היום מזעריים יחסים לגוונים השונים שקיבלו מסורות שונות וסיפורים שונים גם ביהדות וגם לא ביהדות. אני לא מבין, זה בדיוק מה שאני אמרתי. השיבושים בספר התורה הם מזעריים, זה נכון, וזאת הבעיה. זאת אומרת, לא שאני בעד שהספר תורה ישובש, חס וחלילה. אבל אני אומר, דווקא טקסט בלתי משתנה וקבוע נשמר בקפדנות, הוא בלתי מובן לקורא. זה בדיוק מה שאני אמרתי. כן. יפה מאוד. אז נשאלת השאלה, מה ראו, אם כן, גדולי רבותינו, לערוך את המשנה ואת התלמוד? כן, זה באמת דברים לא מובנים. רבינה ורבשי ערכו את התלמוד, רבי את המשנה, בשביל מה הוא עשה את זה? לכאורה זה נזק גדול. אני רוצה מיד לענות, אבל אני רואה שיש לך כזה לחץ לשאול, אז רק אני אתן לי לשאול.
כן, זה מתקשר למה כשמעבירים מרב לתלמיד, אז התוכן הוא משתנה גם בהתאם לרב וגם בהתאם לתלמיד. ואז נגיד עכשיו אנחנו יושבים בכיתה המקשיבים לך וכל אחד יכול להבין את זה בצורה שונה, אז להעביר את זה גם בצורה שונה. אז המסורת בעל פה כביכול משתנה מאוד.
כן, זה נכון. כלומר, אתה אומר שכשנגיד רב מדבר ותלמידים שומעים, כל אחד קולט את זה לפי עניינו, ולכן כל אחד יפרש את זה אחרת. זה נכון. אבל מאחר, ומדובר באסכולה, נגיד בבית מדרש שלם, אז יש התאזנות של השיבושים זה עם זה. כלומר, נגיד, להבדיל, יש משהו, מקום הרבה יותר מרובע מזה, קוראים לו הצבא. כן? ובצבא לפעמים מועברות פקודות לגדוד שלם, למחלקה וכדומה, לפלוגה. וכל אחד תפס את זה איך שהוא הבין. אבל בסופו של דבר יש איזו דינמיקה של איזון שגורמת שהפקודה עוברת. הוא רואה מה שאני אומר?
ואין מצב כזה שבסוף נוצרים מחלוקות בין תלמידי תלמידים של אותו...
ודאי שלפעמים יש מחלוקות, אבל הסיכוי שתיווצר מהמחלוקות הוא הרבה יותר קטן באסכולה חיה, מאשר באסכולה כתובה. יש לך דוגמה, אני קצת מכיר את האסכולה, בית המדרש, של תלמידי הרב קוק. אין? אז אנחנו רואים באמת שיש אופציות שונות, קיצוניות, זה אומר ככה, זה אומר ככה, הרב ציודה אמר ככה, מה פתאום הרב ציודה אמר ככה, וכו' וכו'. אבל זה כשאתה בפנים, אתה חש את המחלוקת הגדולה. ברגע שאתה קצת מסתכל מלמעלה, אתה רואה זרימה כוללת אחת. שכל אחד קולט אותה באופנים המיוחדים שלו. עכשיו לגבי השאלה שלך, אז למה באמת נכתבה המשנה? ולמה נכתב התלמוד? לכאורה זה דבר קטסטרופלי, היה אסור לעשות את זה, נכון? האמת היא שמאז שנכתבה המשנה, נכתבו במסגרת התורה שבעל פה 80 אלף ספרים. זה בערך המספר של הספרים. 80 אלף ספרים.
שונים, אחרונים.
כן, מרבי יהודה הנשיא ועד ימינו. 80 אלף. זה פחות או יותר. אני לא אומר, כל יום יוצא עוד איזה חוברת, עוד איזה שהוא ספר ליקוטי וזה. אני לא אומר, אבל ספרים שהם ספרים משמעותיים, יסודיים, זה 80 אלף.
אפשר לבדל את זה באוניברסיטה.
מה זה? בספרי
הלאומית.
בספרי הלאומית, כן, אפשר לבדוק את זה. כן, כן, בהחלט. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? זה אומר, קודם כל, שזה אולי טעות לכתוב את המשנה. אני לא בא לשפוט את רב יהודה הנשיא. אבל הגמרא בעצמה אומרת שרב יהודה הנשיא עשה עבירה. רק שזאת עבירה מותרת, עבירה הכרחית, עת לעשות להשם יפירו תורתך. עכשיו, מה רצה בעצם רב יהודה הנשיא לעשות עם הספר הזה? הוא רצה לעשות איזשהו ספר מלכד. אבל ברור שהוא לא התכוון לבטל את התורה שבעל פה. שהרי המשנה בעצמה מלאה בסתירות. באותו פרק, משנה אחת אומרת כך, משנה אחרת אומרת הפוך. כלומר שרבי יהודה הנשיא בוודאי רצה שזה יישמר בתוך בית המדרש. אבל אפשר לומר שדווקא המשנה השיגה את ההפך ממה שהיא התכוונה. ואני אסביר למה. אני קורא משנה. כשאני אקח את המשנה הראשונה. איך זה מתחיל? ממתי קוראים את שמה בערבית?
משעה
שכהנים נכנסים לכל בתרומתם עד
סוף השמורה הראשונה.
דברי רבי אליעזר, החכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. יפה. עכשיו אני לא מבין כלום, אני הקורא הפשוט. אני רואה שיש פה שלוש דעות. עד סוף השמורה הראשונה, עד חצות, עד שיעלה עמוד השחר. אני אפילו לא יודע מה הלכה. ואני אגיד אפילו שאני יודע מה הלכה. אני בכלל לא מבין למה אחד אומר כך, והשני אומר ככה, והשלישי אומר כך. מה חסר לי כאן? הפרוטוקולים של הדיונים והשיחות שהיו בין החכמים שהביאו בסוף למחלוקות האלה, או לדעות האלה. ואז בעצם אני עומד מול טקסט שאין לי שום אפשרות להיות שותף ביצירה שלו או בהפנמה שלו. אני רק מגבי הוראות. ומה אני עושה במקרה שהוא לא בדיוק כמו המקרה שכתוב במשנה, אלא קצת דומה אבל קצת שונה. מה אני אעשה? לא יודע. ולכן, כדי להשלים את החיסרון הזה, באו חכמי התלמוד. באו חכמי התלמוד והם עשו דבר נפלא. הם העלו על הכתב את הפרוטוקולים של השיחות ביניהם. ואז מה זה יוצא? אני שומע את רבי זרע ורב הונה מתווכחים זה עם זה. ואני רואה מה עשו מהמחלוקת שלהם בימי אביי ורבה. ואיך שאחר כך חיברו לאיזה נושא נוסף בימי רבינה ורבי אשי. ואז אני מתחיל להבין, אני מתחיל לתפוס את הראש. אני בעצמי נכנס לבית המדרש ואני מקשיב לאמוראים כשהם רבים אחד עם השני. ואז אני קונה שכל של תורה. כלומר, כתיבת התלמוד הייתה הכרחית כדי להשלים את החסרונות של המשנה. זה מובן מה שאני אומר? אז לכתחילה נכתבה המשנה, אתה שואל, כדי ליצור מסמך מאחד לאומה. זה מה שאומר הרמב״ם. כן, כלומר, שעם ישראל התחיל אז להתפזר בעולם כולו. ואלמלא שיש איזשהו ספר המאחד אותם, לפחות כנקודת ייחוס, אז תעשה תורה כשתי תורות, או כארבע תורות. לכן בדלת ברירה, עשה רבי יהודה הנשיא מעשה קשה מאוד, כתב. אין, איך כותב הנזיר בכתב יד? מי שנגנזה נשמת היהדות, סודרה משנתה. אז התחילו לעשות משנה. מהנשמה נעשתה משנה. אז משנה זה משהו מסודר, נשמה זה משהו חי. זה כל ההבדל. יש כאלה שאמרו שמשנה אותיות נשמה. זה טוב לנשמה ללבוד משנה. זה נכון. אבל יש גם הכיוון ההפוך. אם כך, יש מעלה, כפי שהסברנו, לתורה שבעל פני, פה, על פני תורה שבכתב, משתי סיבות בינתיים ראינו. הסיבה האחת, בגלל שזה מראה על הקשר החי בהווה של הבורא עם ישראל, ב' משום שעל ידי כך המסורת נשמרת בקפדנות יתרה. עכשיו, יש פה סתירה בין שני ההסברים שנתתי. ההסבר הראשון הוא בעצם חדשני, והשני שמרני. נכון? אם אני אומר שמה שחשוב זה דבר השם בהווה, אז אני אומר מה שחשוב, מה שהיה בעבר לא מעניין אותי. אם אני אומר שהמעלה של התורה שבעל פה זה אדרבה שזה משמר בעל פה את המסורות, הסימן שאני שמרני. אז אם כן, אנחנו רואים כבר בתור התורה שבעל פה שני יסודות, אחד שמרני ואחד חדשני, ואנחנו צריכים ללמוד עכשיו את היחס בין שתי המגמות האלה בתורה שבעל פה. אבל לפני כן, מה?
למה חדשני?
חדשני, כי אני אומר שמה שחשוב זה ההווה, דבר השם בהווה. סימן שהעבר לא מעניין אותי. שלום הרב, אם כך, למרות שבזרמים לא חרדים, אנחנו מוצאים הרבה אסמכתאות לדרך החיים הזו, צריך פשוט להסתכל על דרך החיים של היהדות לפני 100 שנה, ולדעת מהי רוח התורה. אני לא יודע בדיוק מהי דרך החיים הזו, אני מתכוון אליה, אבל נגיד מה שאתה אומר, שכדי לדעת מהי יהדות, אני צריך להסתכל 100 שנה אחורה. השאלה היא מדוע לא 130 שנה? ומדוע לא 274 שנה? כלומר, מה אתה רוצה?
3,000.
מדוע לא 3,000 שנה? כלומר, השאלה היא, מהו השלב במהלך ההיסטורי שאני לוקח אותו בתור האותנטיות של היהדות? והתשובה שאין דבר כזה. כן? כלומר, כשאדם אומר, אני רוצה לחזור 100 שנה אחורה, אז בעצם אתה רוצה ללכת נגד הכיוון של ההיסטוריה. אתה אומר, אני מתעלם מזה שהעולם עבר כל מיני שינויים, שבינתיים היו שתי מלחמות עולם ושואה, ושקמה מדינת ישראל. ואני עושה כאילו שעכשיו הקוזקים נמצאים בחוץ, ורוצים לשדוד את בית המרזח של היהודי המסכן. זה פחות או יותר האווירה שבה אתה מרגיש יידישקייט. שם זה היימיש. שם יש יהדות על באמת. כן? אז אולי, ולמה שההוא שבא ממרוקו לפני 100 שנה, גם הוא זה לא תהיה אותנטית משלו. כן? כלומר, ברור שהניסיונות האלה זה הפחד מפני ההווה. זה אגב מה שאנחנו מוצאים בנהייה לאומן. כן, כשנוהים לאומן זה בדיוק זה. זה ניסיון להתמקד בסגדון של יראת שמיים שעבר זמנה. בגלל שאומן היה ההשתוקקות של היהודי לארץ ישראל. והוא לא יכול להגיע לארץ ישראל. אז רב נחמן אמר לו, אתה יודע מה, אתה עוד לא יכול להגיע, תבוא לקבר שלי, זה כמו ארץ ישראל. טוב, כל ה-80,000 הם משלימים אחד את השני. או סותרים אחד את השני. וכך אין קו אחד של תורה שבעל פה. האם הכוונה אותי ספרי הלכה, או גם מחשבה, אמונה? דווקא ה-80,000 ספרים זה טוב. מדוע? כי כשאדם לומד את כל ה-80,000 ספרים, למרות כל חילוקי הדעות וכל הכיוונים השונים שצצים מתוך 80,000 הספרים, יש מגמה אחת כוללת שהולכת ועולה ומבצבצת, למרות שהיא לא תמיד מפורשת בהבנה של כל אחד ואחד מן החכמים שכתב את אחד מהספרים האלה. מובן? טוב. לכן זה מכאן החשיבות ללמוד את כל התורה כולה. מדוע זה חשוב ללמוד כל התורה כולה? כי אם אדם לומד רק 30% מהתורה, או רק 15% או 72% מהתורה, בהכרח תהיה לו תפיסה מעוותת של מהות התורה. בואו, בבקשה.
כדי לקבל את, לשמור על הקשר החי, המשתנה, העכשווי, בהווה, בהקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני צריך להיבנות על כל מה ש... כל התורה שבעל פה מהר סיני ועד היום, או שאני צריך היום לראות מה...
האם כדי להתקשר לקדוש ברוך הוא אני צריך את התורה שבעל פה מאז מעמד הר סיני ועד היום, או רק את ההווה? זה מה שאתה שואל. תשובה, לא זה ולא זה. אני צריך להתקשר אל כל התורה כולה, שבעבר, שבהווה ושבעתיד. כן, ודאי. גם העתיד פועל את פעולתו בהבנת התורה. אם אינך, איך כתוב? דע מאין באת ולאן אתה הולך. אם אינך יודע לאן אתה הולך, אז גם את ההווה שלך לא תבין נכון. יש ביטוי כזה של ברגסון, שלפעמים אנשים נכנסים להיסטוריה בהליכה אחורית. אתה נכנס לתוך ההיסטוריה, אבל אתה לא מסתכל לקראת מה אתה הולך. כל זה מסתכל על העבר, לא מספיק. כן? מה אתה אומר?
הרב, הרמב"ם בפתיחה לילה חזקה אומר שהוא כתב את זה כדי שלא יצטרך האדם ללכת ולחפש מהי ההלכה, לכן שידע זה בצורה קצרה, דבורה, זאת אומרת שיש גם ערך לזה שיש משהו כתוב, הוא מתומצת והוא נכון, הוא מכר על העבר, אבל הוא לא מצליח אותו ללכת ולחקור אחורה.
כל מה שאמרת אמת, ואז מה?
אז טוב שזה כתוב.
זה טוב. לא אמרתי שאין יתרונות לזה שדברים הם כתובים. אני רק אמרתי מה החסרונות שיש בזה שהם כתובים. בסדר? כן, בבקשה. זה, הערבים מכנים אותנו, זה ספר הקוראן, מכנים אותם הישראל, אהל אל-כיתאב. כלומר, אהל אל-כיתאב. כן, גם אותנו וגם את הנוצרים הם שמים בתוך זה, שאנחנו עמי הספר, ככה הם קוראים לזה. כן? אבל במסורת היהודית לעולם לא תמצא שעם ישראל נקרא עם הספר. הוא נקרא עם השם. יש הבדל. עם השם, אלוהים חי. ספר, עם זו יצרתי לי. מה שאין, תהייתי זביר. ובאמת זה ספר, זה דבר, איך לומר, לא רוצה להגיד מת, אבל כפו, מיובש. נכון? יש רק אותיות.
איך אפשר לבוא את כל התורה כולה 80,000 ספרים?
איך אפשר ללמוד כל התורה כולה 80,000 ספרים? זה בהחלט אפשרי.
אמרת, עשיתי חשבון, אי אפשר.
מה?
עשיתי חשבון, אי אפשר.
אי אפשר?
הוא אפשר ללמוד, אבל בן אדם ממוצע שלומד 4 ספרים ביום, הוא ללמוד את הכל, אבל אין מצב שיזכור את זה.
ועוד איך שיש מצב שיזכור את הכל, אני אסביר.
פעם אחת בחיים בקורא.
אני יכול לענות. אני גם רוצה להגיד משהו. כן. אפשר בהחלט ללמוד כל התורה כולה, למרות שאי אפשר ללמוד 80,000 ספרים. וזאת, אם האדם יודע איך לומדים, והוא יודע מה העיקר, מה התפל, מה שורש ומה ענף. ברגע שאדם לומד בצורה מושכלת ומסודרת, אפשר לדעת את כל התורה כולה. בסדר? אם יפסיקו לעשות כמה שטויות פדגוגיות ואיך שמלמדים היום, אז בהחלט יהיה אפשרי שאנשים ידעו את כל התורה כולה. היום אנשים לומדים 10 שנים בישיבה ולא יודעים כלום בסוף. איך אתה מסביר את זה? כן? כנראה שיש משהו מקולקל בצורת הלימוד. טוב. כן, מה?
מה מקולקל?
לא, אני עכשיו לא נושא. זה לא הנושא של השיעור שלי עכשיו. כן, מה אתה רוצה? אתה רוצה משהו להגיד?
אני יכול להגיד דבר פשוט, שמה שכתוב לפני 40 שנה בקוראן, בהוצאת קוראן על התנ"ך שחילק וכו', איך חומש משנה מתחלק זוהר וכל הדברים האלה, חלק מזה, כל מה שאתה מנסה להגיד לנו צריך כנראה להימחק, ואז יבוא ההווה שהוא יותר עתידי. כי אנחנו דור...
אלה דברים עמוקים. טוב, אני רוצה לראות את השאלות פה. שלום, אין בעיה לומר שהיהדות השתנתה. אני יודע שיש בעיה. אבל אז זה יהיה מטופש לטעון שהיהדות היותר מקורית המשתקפת בתורה היא היהדות הלא חרדית, ולנסות לתת לה אסמכתאות מהתורה. טוב, אינני מסכים לא עם זה ולא עם זה. אני חושב שהיהדות לא השתנתה. אני סופר שמרן, ואני חושב שהיהדות, ממילא, כפי שאני למדתי מרבותיי, היא הנכונה. ולכן אין שום בעיה להביא אסמכתאות מהתורה לנאמר. כלומר, כל הנחת היסוד שלך שהיהדות היא רפורמית, עליי לא מקובלת. למרות שאני מתחיל לפקפק בזה, כי אני כל שנה רואה רפורמות חדשות ביהדות, יותר ויותר חומרות, דברים שלא ידעתי. כל שנה אני לומד הלכות חדשות שלא הכרתי. אז כנראה שמה שאומרים שהיהדות היא דת קפואה, זה כנראה לא נכון. כל שנה יש חומרות נוספות. כן, כמו שראיתי לפני כמה שנים, מודעה נפלאה על מצות יד עם חומרות שלא היו מעולם. אם התלמוד הוא הפרוטוקול, אם כך, צריך ללמוד קודם ש"ס וראשונים ואחרונים, ורק אחר כך אולי נגיע ללמוד את המשנה. יש בזה היגיון בשאלה, ואני אענה בכל זאת. התשובה היא שצריך להתחיל מהמשנה, אבל ללמוד מרב שיודע את הש"ס. כלומר, הוא, כיוון שהוא למד את התלמוד, הוא יודע איך לומדים את המשנה. אבל הילד צריך להתחיל מהמשנה, צריך את הטקסט הפשוט, המקורי, ללמוד. ואני רוצה עכשיו קצת להתקדם בנושא שלנו. אם כן, אנחנו צריכים לברר באיזו מידה התורה שבעל פה היא שמרנית, באיזו מידה היא חדשנית. וזה ביחס לפרשנות, לקביעת ההלכות. אני אביא למשל דוגמה מעניינת. יש פסוק, וספרתם לכם ממחורת השבת, שבע שבתות מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיין, עד ממחורת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לשם. נשאלת השאלה, מה זה היום הזה שממחורתו אני צריך לספור 50 יום? כתוב בתורה, וספרתם לכם ממחורת השבת. אתה אומר, תזיין בניסן. אצלי בחומש, אני סקלתי, לא היה כתוב תזיין בניסן, כתוב ממחורת השבת. ואז השאלה היא, איך אני יכול לדעת מהו היום הזה שהתורה אמרה לספור ממחורתו? בסדר? אמרו הצדוקים, כתוב ממחורת השבת, אז הכוונה יום ראשון. נכון? הרי, מה היום שאחרי שבת? יום ראשון.
דרך הרעים אומרים.
זה גם הקראים, אבל גם לפניכם הצדוקים אמרו.
לא בעלת, בעל, חרעים. יבגרו את הקדוש של התורה.
כך אתה אומר?
כן.
כן, בסדר, אז יש פה מחלוקת. כן? חכמי הפרושים, דהיינו, מי זה חכמי הפרושים? אנחנו. כן? אומרים שממחורת השבת אין הכוונה למחורת השבת, אלא תזיין בניסן, דהיינו למחורת יום טוב ראשון של פסח. ואילו הצדוקים, וגם אחריהם הקראים, אמרו, מה פתאום? אם כתוב במחורת השבת, הכוונה יום ראשון. ואז נשאלת השאלה מי צודק. שלום הרב. מה? בוודאי. שלום. האם הרב טוען שאילו נסתכל על אורח חייה ורוחה של משפחה יהודית במאה ה-18, ומשפחה יהודית דתית לאומית היום, תנשוב אותה רוח מהמשפחות? השאלה היא מה לענות לו. התשובה היא כן, אותה רוח. בגלל שהמשפחה הדתית לאומית של היום השכילה לשמור את היהדות. פשוט מאוד. מה שהיה ברור לאבות אבותיי במאה ה-18 ממשיך להיות ברור גם בדור שלי. אשרי. כן? מה שאין כן, שלפעמים אנחנו רואים שדברים שהיו ברורים לאבותינו בחוגים מסוימים הפסיקו להיות ברורים. כן? למשל, זה שארץ ישראל זה חשוב, או זה שצריך להקים מדינה, וכדומה מהדברים האלה. טוב, בואו נמשיך. אם כן, נשאלת השאלה, מה אם ממחורת השבת? שהתורה שבכתב כתבה לכאורה שבת. תורה שבעל פה אומרת לנו תזעין בניסן. אז השאלה מי צודק, הקראים או אנחנו? מה אתם אומרים?
אנחנו,
זהו, יפה, שמחתי לשמוע. הבעיה היא שברגע שאמרתי שאנחנו צדקנו, אנחנו נכנסים לברוך, כי אז אנחנו צריכים להתמודד עם הפסוק. אז מה נעשה עם הפסוק? האם אנחנו, אז אנחנו צריכים עכשיו להסביר שהפסוק התכוון, כשהוא אמר שבת, הוא התכוון ליום טוב. ואז נכתבים טונות של הוכחות לדבר הזה. באמת יש הוכחות יפות. השאלה היא אם ההוכחות משכנעות. אני אביא לכם למשל אחת מהן, דווקא רעיון יפה, שאחד מחכמי דורנו כתב. הוא אומר, האיסור הראשון של שבת שהכירו אבותינו, מה היה? האיסור הראשון של שבת שאבותינו הכירו היה לא, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, נכון? כך כתוב, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. כך שעבור בני ישראל בפעם הראשונה שהם נפגשו עם מציאות השבת, הדבר שזה היה, שהיה משמעותי מבחינתם, זה היה האיסור לצאת, נכון? איפה מצאנו עוד מקום שבו הקדוש ברוך הוא אסר לצאת?
בפסח מצרים.
בפסח מצרים. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. כך שהיום טוב הראשון של פסח, מבחינה היסטורית, היה בו משהו מן השבת. ולכן ראוי היום טוב הזה להיקרא בשם שבת. וספרתם לכם ממחרת השבת, דהיינו ממחרת יום טוב ראשון של פסח. יפה, לא? משכנע? יש לי על זה קושיה. יוצא לפי זה שמכן רק בלילה. אז זה רק הלילה, כי הרי בבוקר מותר לצאת. לפי זה מאחורת השבת יוצא תתווה בניסן ולא תזיין בניסן. קושיה טובה, לא? טוב, יש לי גם על זה תשובה. אבל יש לי גם כמו תשובה כדי ליישב דברי אותו חכם שהסביר את זה. כך. או למשל, כתוב בספר יהושע, נכון? וישבות, שעשו את הפסח בגלגל, וישבות המן ממחורת, נכון? ואז הקריבו את העומר. כתוב מפורש בספר יהושע. אם כן, זה היה ממחורת, יום טוב ראשון של פסח. מה יענו הקראים? שזה לא ראייה, באותה שנה, פסח, חג ושבת. בסדר? מה?
זה סדר, הדברים שצריך ככה עובדים, כלומר, לא, אם אנחנו מדברים שכל דור אב עביר לבן, אז ידעו כבר שזה התשובה. ידעו שזה מפורט, שזה תזיין בניסן,
נכון.
צריך להראות למה זה לא פסוק.
נכון.
אז זה כבר לא משנה אם אתה נדחק קצת או לא נדחק קצת, כי נכון. הידע כבר קיים.
אז אתה אומר שמאחר והידע כבר קיים, שהתורה אמרה לספור ממחרת יום טוב ראשון של פסח, לכן גם אם יש לנו פירושים דחוקים בפסוקים, לא אכפת לנו. עד כאן דברי קודשך. נכון? זה אפשרי. וזו באמת, מה שאתה אומר כאן, זאת השיטה של הרמב״ם. שהרמב״ם סובר שבעצם הפרושים שמרו על המסורת הקדומה, והצדוקים הם רצו לבנות על יסוד הפסוקים, ולכן חלקו על המסורת. זו דעת הרמב״ם.
אבל זה לא שאלה על הרמב״ם.
ואז הרמב״ם צריך להסביר מדוע התורה שבכתב כתבה כפי שהיא כתבה, ואז הוא ייתן איזה הסבר מוסרי או משהו אחר. בסדר? אבל נגיד ככה, לא מן הפסוק אנחנו יודעים שזה ככה הלכה, אנחנו יודעים זה מן המסורת. ואם אנחנו לא מצליחים ליישב את המסורת עם הפסוק, מה אכפת לנו? המסורת היא העיקר. זאת היא דעת הרמב״ם. בסדר? אנחנו נראה עוד מעט את שיטת רבי יהודה הלוי שאומרת את ההפך הגמור ממה שאני אמרתי עכשיו. אבל קודם כל אני רוצה קצת להעמיק בשיטת הרמב״ם. תארו לעצמכם, אתם בוודאי מכירים את הפסוק הזה. ויאמר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. נכון? על גלבי בגדיהם לדורותם, ונתנו על סיסית הכנף בטיל תחלת. מה הפסוקים האלה אומרים? הפסוקים האלה אומרים לנו שהשם אמר למשה לומר לבני ישראל לעשות סיסית. הסברתי נכון? עכשיו, מה עשה משה אחרי שהוא שמע מהשם שהוא צריך לומר לבני ישראל לעשות סיסית?
כתב את זה?
אני אגיד לכם מה שהוא עשה. הוא הלך לבני ישראל ואמר להם לעשות ציצית. אתם יודעים למה הוא עשה את זה?
כי השם אמר.
זאת אומרת, משה הוא יהודי דתי, נכון? השם אומר, הוא עושה. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תגיד לבני ישראל לעשות ציצית. מיד אחרי שהוא שמע את זה, משה הולך אל בני ישראל ואומר להם, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לכם לעשות ציצית. שאלה הבאה, מה עשו בני ישראל אחרי שהם שמעו ממשה שהקדוש ברוך הוא אומר להם לעשות ציצית?
עשו ציצית.
עשו ציצית. כן? קבל עליך ציצית. כל אחד עשה ציצית. כמה ציציות נעשו באותו יום? 60 ריבו. 60 ריבו ציציות נעשו באותו יום. משה כנראה עבר מאחד לאחד, כפול ארבע. כן? משה עבר מאחד לאחד, אומר לו קושרים ככה וזה, פה, שם. אחרי שמשה גמר באותו יום, מיוזה לחלוטין, כן? לימד את כל בני ישראל לעשות ציציות, הוא הלך לנוח ונרדם. אבל לפני שהוא נרדם, הוא עדיין הספיק לקחת קולמוס ועל גבי קלף לכתוב את הדברים האלה על גבי קלף. זה הפסוקים של פרשת ציצית. ורק הוא רק גמר, הגיע לעני השם אלוהיך, נרדם. עכשיו בני ישראל מתחילים להתווכח ביניהם. אומרים, תגיד, איך אתה הבנת את דברי משה? כשהוא אמר לנו לקשור. אחד אומר, אני הבנתי ככה, שאני אומר ככה. ואחר כך אומרים, תראה מה, בוא נלך לראות מה משה כתב. רואים את משה ישן, בשקט בשקט, נסתכלים על הקלף, ולתדהמתם הם רואים שמה שכתוב בקלף הזה, שונה ממה שמשה אמר להם בעל פה. עכשיו, לא נעים להעיר את משה. אי אפשר להעיר את משה ככה, הוא ישן, הוא עייף, הוא לימד את העם כל היום. מה הם יעשו עכשיו? יעשו לפי מה שכתוב, או לפי מה שהם שמעו ממשה? לפי מה שהוא אמר להם. כלומר, זה שהוא כתב אחרת ממה שהוא אמר, אז כשהוא יתעורר, נשאל אותו למה הוא עושה את זה. אבל, וגם אם הוא לא יתעורר, אז מה? אבל ברור שמה ששמעתי הוא הרבה יותר רציני ומשמעותי ממה שכתוב. אני אשאל אתכם עכשיו שאלה נוספת. תארו לעצמכם שבאים עיתונאים אל מחנה ישראל ורואים שכולם ככה מתחילים לקשור חוטים בבגדים. ושואלים אותם, תגידו, למה אתם עושים את זה? תשובה, מה מיינו? כי משה אמר. ולמה אתם שומעים למה שמשה אומר? כי משה אומר את דבר השם. לכן אנחנו עושים מה שהשם אמר. שאלה, כשהם עשו את הציציות, זה כבר היה כתוב בתורה או לא היה כתוב בתורה?
לא, לא היה כתוב.
עוד לא היה כתוב, נכון? זה היה דאורייתא או דרבנן?
זה היה דרבנן.
זה היה דרבנן? זאת אומרת שאחרי שמשה כותב, אז צריך לפרום את כל הציציות ולקשור אותם מחדש כדי לצאת ידי חובת דאורייתא?
הוא דבר
בשביל
שאומר
דאורייתא.
ברור שזה היה דאורייתא. זה הדאורייתא למרות שזה לא היה כתוב. התורה שבכתב מספרת את זה שמשה עשה את זה. אבל החיוב הוא מאת השם ישירות. כלומר, דאורייתא זה לא מה שכתוב, אלא מה שהשם אומר. ברור? כך שיכול להיות דבר שהוא מן התורה והוא לא כתוב בתורה. ויש דבר שהוא ברבנן למרות שהוא כתוב בתורה. יש לנו דוגמאות לזה ודוגמאות לזה. מובן?
למה שזה יהיה?
למה שזה יהיה? קודם כל, לא יודע, אבל זאת המציאות, קודם כל. כן? המציאות היא שמה אנחנו קוראים דאורייתא, לא למה שכתוב, אלא למה שמשה אמר בשם השם ישירות. בסדר? לעומת זה, יש דברים שלא נאמרו למשה ישירות, הם דרבנן, והם כתובים בתורה בכל זאת. טוב. שלום הרב. כיצד ניתן לומר שהעם שמר על המסורת הקדומה, אם בתנ"ך אנחנו רואים זמנים שבהם העם בקושי שמר על המסורת, ונצרכים ותירוצים מהמסורת כדי להזהיר מדוע הפסוקים אינם מתארים את הדברים כפי שנראה? לא הבנתי מה שכה הוספת, אבל נגיד ככה, דווקא עם שלא שומר על המסורת, הוא נאמן יותר בעברת המסורת. כלומר, כשאתה רוצה לדעת, כלומר, מה נוהגים במקרה כזה וכזה? עדיף שתשאל את הסבא החילוני שלך מאשר את הסבא הדתי. מדוע? כי הסבא הדתי יש לו כל מיני סברות מדוע לשנות ממה שהסבא שלו עשה. לעומת זה, הסבא החילוני, הוא מוסר את הדברים כמו שהוא ראה. לכן הסיכוי שהוא ישבש הרבה יותר קטן. מובן? כן, יש דוגמה לזה. כשגדעון יושב באופרת אבי העזרי, הוא מגיע לשם מלאך השם. עכשיו, מה קורה שם באופרת אבי העזרי? כל הכפר, כולם עובדי עבודה זרה. כולם עובדים לבעל, כולל האבא של גדעון. באותו זמן יש צרות גדולות בעם ישראל, המדיינים פושטים בכל מיני מקומות, שורפים, בוזזים וכו'. ואז גדעון, בדלת ברירה, מכניס את הזורה, את החיטים בגת, כדי להניס מפני מדיין. זה מצב קשה. מגיע מלאך השם, אומר, מה הבעיה שלך? מה השאלה?
מה זה להניס?
להניס, להבריח. כן. איך אתה יודע שזה משהו שאל?
שמעתי אותו.
כל הכבוד. טוב, אז אגב אני מגיע מלאך השם ואומר לגדעון, השם עמך גיבור אחד. גדעון מתרגז, אומר, בי אדוני, ויש השם עמנו? איך אתה יכול להגיד שהשם עמנו? והיה נפלאותיו וחסדיו אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתים הוציא השם את ישראל ממצרים. ולמה מצאתנו כל זאת? קודם כל רואים שגדעון לא אכפת לו מנאומי התוכחה של מלאך השם. יש לו טענות לקדוש ברוך הוא, למה יש צרות? ואל תגיד לי בגלל שכולם עובדים בעבודה זרה בכפר. יש לו טענות על זה. עכשיו, מאיפה הוא יודע על יציאת מצרים גדעון? שמע מאבא שלו עובד עבודה זרה? אז זהו, חז"ל אומרים במדרש שגדעון אמר, אתמול ליל פסח היה. ושמעתי מאבא שהיה קורא את ההלל ואומר בצאת ישראל ממצרים. כלומר, בתוך המשפחה עובדת העבודה זרה, ממשיכים לעשות את ליל הסדר מסיבות פולקלוריות מסורתיות. וזה מעביר את המסורת בצורה הרבה יותר בטוחה מאשר משהו מושכל ויזום. טוב, בואו, מה?
כשיושיהו,
כשמוצאים
את הספר, כן, יושיהו, כן. כשמוצאים
את הספר, והוא לא כל כך יודע במה מדובר. יושיהו לא יודע במה מדובר כשמוצאים את הספר?
מצאת ספר תורה, איך...
לא, 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 אני לא מסכים איתך. יושיהו לא יודע במה מדובר?
אז מה מדובר?
לא יודע, בוא נסתכל בתנך, כן? זה פסוק שכולם מביאים. בוא נקרא מה שכתוב בתנך. כן? מבקרי המקרא למיניהם הולכים ובונים על זה. רגע. זה במלאכים ב', פרק כף ב', פסוק ח'. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר מצאתי בבית השם. שמת לב מה שעשיתי עכשיו? שיבשתי את הפסוק. זה לא מה שכתוב. הוא אומר כך, ספר התורה מצאתי בבית השם. מה פירוש הדבר? שהוא יודע מה זה הספר הזה. בסדר? אז מה הוא מתלהב מזה שהוא מצא ספר שהוא יודע על קיומו? אלא הוא מתלהב מזה שהוא מצא את הספר המקורי שמשה כתב. זה הבעיה. זה החידוש אצלו. אז זה גרם להתרגשות עצומה. וייתן חלקיה את הספר אל שפן, ויקראהו. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויאמר. אז זה אומר שמה על הכסף שהתיחו. ויגד שפן הסופר למלך למור, ספר נתן לי חלקיה הכהן. אבל קודם כל חלקיה אומר, מצאתי את ספר התורה. הוא אומר אחר כך למלך, ספר מצאתי. מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לעשות רושם על המלך. מה הרושם? ויקראהו שפן לפני המלך, ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרע את בגדיו. מה יש לקרוע בגדים כשאתה שומע את סיפור התורה? כי שמה הוא קרא בפרשת כי תבוא בכללות. מה הוא קרא שמה? הוא קרא יולך השם אותך ואת מלכך אל ארץ אשר לא ידעת. הרי ספר התורה הוא לא צריך להיות פתוח שם, מצאו אותו פתוח במקום ההוא, ואז זה בעצם על המלך עשה ראש עבדיה. זה הכוון. עכשיו זה לגבי אם כן הפירוש של הרמב״ם לשבע שבתות תמימות תהיינה. אני רוצה אולי להוסיף נקודה קטנה בנושא הזה. לפי הרמב״ם המסורת של ההלכה איננה חייבת להיות חופפת ממש לפשט הכתוב. כן? לגבי עין תחת עין, הרמב״ם אומר שיכול להיות שפשט הכתוב זה ממש כפשוטו. אבל מסורת יש לנו מפי משה שכך צריכה להיות, שצריך לקחת ממש. לעומת זה, רבי יהודה הלוי אומר שמי שצודק בפירוש הכתוב זה הצדוקים והקראים. הם צודקים, מה שכתוב בתורה ממחורת השבת, הכוונה מיום ראשון. איך מסביר רבי יהודה הלוי? הם צודקים. אבל למרות שהם צודקים, יש דבר אחד שהם שכחו, שהתורה נתנה סמכות לחכמים לפרש את הפסוקים מחדש. ואחד החכמים בדור מן הדורות, או אחד הנביאים, או אחד המלאכים, החליט לפרש ממחורת השבת מלשון דוגמה. כגון, אם אכל חרמש בקמה יהיה ממחורת השבת, תספרו עד ממחורת השבת הפעם השביעית. ואם אכל חרמש בקמה יהיה ביום שלישי, אז יצא לכם 50 יום, גם כן ביום שלישי. ואין מניעה לפרשנות הזאת, כיוון שזה נכנס במילים של הכתוב. יוצא שלפי רבי יהודה הלוי הצדוקים הם השמרנים ואילו הפרושים הם המחדשים. לפי הרמב״ם זה בדיוק הפוך, הצדוקים הם הרפורמים אפשר לומר, והפרושים הם השמרנים. מובן את המחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי? שאלה. כן.
50 יום עד מתי?
מתחילים ממחורת השבת. אז תספור 50 יום, תמיד יוצא.
אבל זה מגיע לחג המיוחד או לא?
זה מגיע לחג השבועות.
חג השבועות.
כן, איך לקבוע את חג השבועות? עכשיו אני רוצה לשאול שאלה מביכה. מי צודק?
זה לא משנה.
מה?
זה לא משנה.
זה לא משנה, אתה אומר. למה?
בסוף אנחנו עושים... מסקנה בסוף אותו דבר.
מסקנה עושים אותו הדבר. דבר נוסף, גם הרמב״ם מסכים שמותר לחכם לדרוש את הפסוק מחדש. רק שלפי הרמב״ם, או שהוא צודק, או שהקודם לא צדק. כלומר, יש אחד שטועה פה, בטוח. כלומר, כשהחכם דורש את הפסוק מחדש, אז או שהחכם טועה, או שהוא צודק. אם הוא צודק, זה אומר שהחכמים שפרשו אחרת עד אליו, טעו. ואם הוא טועה, זה סימן שאלה שהיו עד אליו, צדקו והוא הטועה. לפי רבי יהודה הלוי, אין פה צודק וטועה, אלא עד אז ההלכה היא כך, מכאן ואילך, ההלכה היא אחרת. כן, מה אתה אומר?
משה רבנו כתב, ויקבור אותו בגיל.
זה שאלה.
לא נודע מקום כמו
אותו. מה אתה רוצה לשאול פה? כן, אבל כאן אתה לא שואל, אז זה לא הנושא של השיעור.
נכון.
אז לכן אני לא ענה.
אתה
מבין? אני רק מדבר על דברים שהם הנושא של השיעור. כן, מה אתה אומר?
לפי שיטת רבי יהודה הלוי, אז מה המשמעות בעצם שיש לנו את הטקסט של התורה? זה דבר השם.
לפי רבי יהודה הלוי, אסור שהתורה שבעל פה תגיד דברים שאי אפשר להכניס אותם אפילו בדוחק במילים.
זה חייב להיכנס.
לכן כשהתורה שבעל פה אומרת עין תחת עין ממון, צריך להביא ראיות לזה בתוך הטקסט שזה יכול להיות ממון.
אז מה אתה חושב על התורה שבעל פה?
מה? התורה שבעל פה באה לפסוק את ההלכה. רק אסור לה להתרחק באופן קיצוני ומוחלט מהתורה שבכתב. אני אביא לך דוגמה. עד ימי בועז, אדם שהיה מתחתן עם מואביה, שהתגיירה, היה עבריין או לא? התשובה היא כן, כי כתוב בתורה לא יבוא מואבי ועמוני, עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. כתוב. ולכן מחלון וחיליון, כשהם התחתנו עם מואביות, התחייבו מיתה לשמיים. בסדר? לעומת זה, בועז, יום אחד, הוא הסתכל בתורה, הוא אמר, וואי, נראה לי שזה לא, לא קראנו נכון. מואבי זה מואבי ולא מואבית. עמוני ולא עמונית. ולכן הוא התחתן עם רות. בסדר? והוא דווקא יצא לו מזה עובד, ומזה ישי, ומזה דוד המלך, והשושלת המשיחית. כלומר, אותו מעשה, לפני הדרשה הוא אסור, ואחרי הדרשה הופך להיות מותר מדאורייתא.
אבל הדרשה היא באה ממנו, וזה לא מסורת שהוא קיבל.
לא, אבל זה יכול להיכנס למילים. כלומר, מואבי ולא מואבית, אפשר להגיד את זה בפסוק.
אז התורה שבעל פה, לפי השיטה הזאת, היא סוג של פרשנות.
כן, התורה שבעל פה מסמיכה את דבריה לכתוב. היא לא מחויבת שזה יהיה, שזה יהיה בדיוק מה שכתוב, אבל צריך להסמיך דבריה לכתוב.
איפה הגבול?
איפה הגבול? בשביל זה יש לך מה שנקרא החכמים ורוח הקודש של האומה וכו' וכו'. כן? ולכן אפשר לומר, וזה טעות, טעות חמורה, היהודים המסכנים הנקראים רפורמים, שהם חשבו שצריך להתאים את התורה לרוח הזמן. שיש בזה משהו אמיתי, רק שהם לא ידעו לאיזה זמן להתאים את זה. כלומר, אם אתה לוקח כקריטריון של של רוח הזמן את הנתונים, את העולם הערכים של התרבות המערבית, אז אתה כבר לא גורם להתפתחות, אתה בעצם בוגד במקור. ולכן, זה שכדי לעשות שינויים בהלכה, אנחנו זקוקים לסנהדרין שיושבת בלשכת הגזית, כשרוח הקודש חלה על האומה, זה לא תנאי פורמלי בלבד, זה משהו הרבה יותר עמוק. כי אני אביא למשל למה הדבר דומה. לאדם שנמצא בתרדמת. אדם שנמצא בתרדמת, ככל, לא יותר גרוע מזה, אדם מת, גופה. ככל שאתה מזיז אותה יותר, אתה מקלקל יותר. לעומת זה, יצור חי, ככל שהוא יותר כפו, אתה מזיק לו יותר. עם ישראל בארצו, שיש לו לשכת הגזית וסנהדרין בתוך בית המקדש, אז זה אומה חיה. אז מטבע הדברים יש התפתחות. כשעם ישראל נמצא בגלות, הוא כמו פגר מת. כמה שאתה מזיז יותר, אתה מקלקל יותר. ולכן בזה טעו הרפורמים, שהם חושבים שהם גוף חי, בשעה שהגוף מת. כן. אבל מאחר והסבא החילוני הוא חילוני, הוא לא שמר על רוח הדברים. מה שהוא ראה שווה למה שהוא קרא, דבר שלא שמר על הרוח האמיתית. נכון, סך זה יהוד שלום הרב, ההיגיון הפשוט יותר הוא שהביטוי ספר התורה הוא מאוחר, והוא קרא בספר וראה שכך הוא שמו. איפה הוא ראה בתורה שהספר נקרא ספר התורה? מה יש כותר? הרב, אם כך, מה הבעיה עם הרפורמים? טוב, זה הסברנו.